יש לנו ארבעה שיעורים בשיעורי המבוא האלה. מה אנחנו הולכים לעשות בהם? מה אולי נספיק לעשות? אז אנחנו עכשיו נפרט את הראשי פרקים של הטענה הבסיסית שטענו פעם שעברה, זה שהגאולה, שאנחנו מתעסקים בנושא הזה של הגאולה ולזהות שאנחנו בזמן של גאולה, זה בעצם לזהות איך הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה הנוכחות האלוקית בעולם. בזמן הגאולה הנוכחות האלוקית בעולם היא שונה מאשר בזמן הגלות, וכנראה יש גם דפוסים שונים של גאולה, והיה אפשר לעשות גאולה מסוג כזה, גאולה מסוג כזה, כשאנחנו רואים את המילה גאולה, זה בעצם שזה צורות שונות של ההופעה האלוקית. אז אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערנים לרצון של הקדוש ברוך הוא, איך הוא רוצה להופיע. לא אנחנו נחליט לקדוש ברוך הוא איך הוא מופיע, אלא אנחנו צריכים להיות ענוותנים וקשובים לאיך שהקדוש ברוך הוא רוצה להופיע. זה היה איזושהי אמירה כוללת, שהיא הייתה תחת העניין הזה של מה המשמעות של ציפייה לישועה, שחלק מציפיית הישועה זה הכוונה היא להשתוקק לנוכחות אלוקית כשהיא לא נמצאת, ולשים לב כשהיא נמצאת ולהיות מתואם איתה. זה הצד השני שהוא לא פחות חשוב מאשר הצד הראשון. זה היה השיעור שעבר. והיום אני רוצה לכתוב את ראשי הפרקים של את הנפקמינות, שמה שאנחנו חושבים שזה משמעותי, כלומר זה שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו והוא רוצה שהנוכחות האלוקית תהיה בצורה מסוימת בעולם, זה משפיע על המון המון דברים. זה משפיע עלינו, זה משפיע על התפיסות שלנו לגבי, בנוגע להמון המון נושאים. שהטענה שלנו, שהרב קוק, המרן הרב, זו היה השליחות שלו, להראות לנו איך העניין הזה של הגאולה, הוא מאיר את כל הנושאים שהאדם צריך להתעסק איתם באור אחר. אז אני מונה את כל הדברים שהם חשובים לי בחיים, ואני רוצה לטעון שבכל הנושאים האלה יש נפקמינה עצומה שאנחנו בדור כזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה של גאולה, ובצורה של גאולה צורה מסוימת. אז אנחנו עכשיו, אני כותב את הנושאים שבעינינו הם חשובים לנו בחיים, ואם יש לכם עוד נושאים תכתבו, ואני אכתוב ואני אחשוב בראשי האם באמת הם קשורים לעניין הגאולה או לא קשורים לעניין הגאולה. אז נתחיל בדבר הראשוני שכל אחד ואחד מבני הישיבה ובוודאי חושב איך, מה המחויבות שלו בעולם, איך האדם צריך להתבונן על עצמו, על ההתפתחות הרוחנית שלו, על עבודת השם שלו, והאם יש הבדל בין עבודת השם של מישהו שהיה בגלות לעבודת השם של מישהו שנמצא בדור שלנו. אז האמירה מאוד מאוד נוקבת של הרב, שהיא אמירה באמת מאוד מאוד משמעותית, באיגרת שין עין היי, איגרת התשובה, אומר הרב, זה מובא בהוצאות של אורות התשובה שהוציאה ישיבת אור עציון, שהיכולת להדריך היום ולהוביל מהלך של תשובה, של התעלות רוחנית, היא תלויה בזה שהאדם נהיה לזה שאור הגאולה זרח על עם ישראל. מי זוכר את המשפט של הרב ועל פן יבוא אדם לחדש ויזכה התשובה ואת אור ועול אור מה? ועול זריחת הגאולה לא היא לא זה לא יוכל לתת שום הדרכה בענייני גאולה. אז בענייני תשובה, תשובה בעצם הייתי קורא לזה זה התיקון של האדם, תיקון של האדם. אז הנושא הראשון זה משפיע על מסילת ישרים. יש מסילת ישרים של דור הגלות ויש מסילת ישרים של דור הגאולה. ונכון שאנחנו לומדים את מסילת ישרים של הרמח"ל, אבל כנראה צריך בצורה מאוד מאוד רצינית להתאים את מסילת ישרים של הרמח"ל למה ש מתאים לדור של שהוא נמצא, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שהדברים יתגלו בצורה של גאולה. אז הטענה שלנו, שזו נפקא מינה מאוד מאוד בסיסית ראשונית, היחס למסילת ישרים, אדם צריך לכתוב מסילת ישרים של גאולה. לא מספיק להשתמש, לא מספיק להסתפק במסילת ישרים של גלות, צריך מסילת ישרים של גאולה. זה הנושא אולי הראשון, כשבן אדם חושב מהם הדברים המרכזיים שלו, אז קודם כל אדם צריך להיות איש של מסילת ישרים. נושא שני, אני לא הסברתי, עוד לא הסברנו את זה. היום אני עכשיו כותב את הראשי פרקים, אני טוען טענה אקסיומית, קראים לזה שאקסיומה, אני מקווה שהיום נצליח טיפה לפרט אחד מן הנושאים, ושניים נושאים, אני מאמין שמתוך כל הרשימה הזאת נצליח בארבעת השיעורים טיפה להרחיב איזה שלושה ארבעה נושאים. את הנושא הזה אני רוצה להרחיב, כלומר על זה אני קצת ארצה יותר לדבר. נושא שני שהוא מאוד משמעותי במה שאנחנו עושים בחיים, זה הנושא הזה של בין אדם לחברו. עכשיו בנושא הזה אני בפירוש אומר שהדברים הם לא, יש לי כמה וכמה פסקאות של הרב שהן מחוברות בהחלט לנושא הזה של גם בנושא, זה נאמר הייתי קורא לזה בין אדם לעצמו. כן, אני חושב שגם בנושא של בין אדם לחברו יש משמעויות לזה שאנחנו בדור הגאולה, אבל בהחלט זה מבין כל הנושאים אני חושב אולי זה נושא שהוא קטן, אבל גם בו ראיתי כמה פסקאות של הרב שאני חושב שהוא אומר דברים שנוגעים לבן אדם לחברו שנוגעים לעניין של הגאולה. באופן כללי אז אני הייתי אומר שזה קשור למושג הזה, אני אומר את זה בגלל שזה קשור לימים האלה, האם האדם צריך להיבהל מאוד משנאת חינם או לא? הנושא של שנאת חינם ואהבת חינם. מה? לא, יכול להיות שהגלות נועדה להיות תקופה של שנאת חינם כדי, וככה האומה תיבנה. כלומר, האומה נבנתה מזה שהיה קהילה שמאוד דגלה בדרך שלה והיה עניין שהיא תסנה דרך אחרת כדי שיתפתח מאוד את האופי המיוחד שלה. וכשמגיעים אחרי כן לזמן הגאולה צריך להתחיל לעשות עבודה אחרת. אז זה לא כל כך פשוט ששנאת חינם זה רק מושג רע. יש מושג של שנאת חינם שגם בו יש דברים טובים. ככה מסביר הרב בספר אורות ישראל, כן, באורות ישראל יש לו אמירה כזאת. טוב, הנושא השלישי שהוא מאוד 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 משמעותי, זה היחס לענייני הרשות. אתם ראש של בחורי ישיבות, עוד מעט אנחנו נדבר גם על, על, על חיי בחור ישיבה, האם הם צריכים להשתנות בזמן הגאולה או בזמן הגלות, אבל רוב החיים שלכם, אני מעריך שרובכם לא יהיו בחורי ישיבות. אתם תהיו אנשים שצריכים להיות עסוקים בדרך ארץ ובתורה. אדם עסוק המון 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 בענייני הרשות. לא כל החיים שלנו זה מצוות. יש לנו המון 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 התעסקות בענייני הרשות. והשאלה היא, איך אנחנו מתייחסים לענייני הרשות? האם אנחנו מתייחסים לענייני הרשות זה הכרח לא יגונה? זה איזשהו דבר שאין ברירה וצריך, מה אפשר לעשות? צריך פרנסה, צריך לשרוד? או שמתייחסים לענייני הרשות בצורה אחרת? אז הרב מלא פסקאות שהמשמעות של הגאולה זה שכל העמדה שלנו, כל היחס שלנו לענייני הרשות, לזה שכל אדם ואדם צריך גם להתעסק בענייני דרך ארץ, הוא שונה לגמרי מאשר אם הוא לא מאמין בגאולה. למה אתה סוגר את הדלת? מה? לא שומע. לא מפריע, אני אוהב פתיחות. זה חלק מהגאולה. אתן דוגמה. פנה אליי איזה בחור מהיישוב, שאל אותי שאלה. אני מניח שכולכם מכירים את הדבר הזה, שיש יש חברות כאלה, משחקים כאלה, שאנשים יכולים להיכנס לחברת פירמידה. אתם מכירים את זה? יודעים מה זה פירמידה? יודעים או לא? קיצור, זה תחכום איך לעשות כסף בלי לעבוד, או בצורה כזאת שאתה העיקרון הוא זה, נכון, העיקרון הוא שלוקחים איזשהו נושא, אני יודע מה, איזה מוצר שרוצים, יש כל מיני צורות איך עושים את המשחק הזה. בזמן האחרון נעשה שלוקחים איזשהו מוצר וכאילו אומרים לך, תקנה את המוצר, כדי לקנות את המוצר, נניח המוצר שאתה קונה, זה מנוי על בריכה או מנוי על חופש, שאתה תוכל ללכת למלונות בזאת. תמכור, אז אתה נהיה מנוי על, על האופציה הזאת ללכת למלונות, ואומרים לך, אם אתה רוצה גם בסופו של דבר להיפטר מתשלומי המנוי וגם בסופו של דבר להרוויח, ככל שאתה תעשה יותר אנשים שיהיו מנויים על על החבילה הזאת, אז אתה, אם אתה תכניס, אם אתה תצרף 8 אנשים, אז אתה נפטר מהדמי מינוי החודשי. ואם אתה אחר, ואם 8 שאתה הכנסת הם יצליחו לגייס עוד 8, כלומר בצורה כזאת של שרשרת, בסופו של דבר אתה בסוף תגיע לזה שאתה תוכל להרוויח הרבה. כלומר זה מבוסס על זה שאתה מפרסם איזשהו דבר, זה בסופו של דבר זה בנוי בצורה כזאת של פירמידה, שככל שאתה נכנס מוקדם יותר אז אתה יכול להרוויח יותר, ככל שאתה יש יותר אנשים מתחתיך אז תרוויח יותר, ובסופו של דבר העיקרון של המשחק הוא שאתה אף פעם לא תהיה באחרון שנכנס, אלא תמיד יהיה לך מוטיבציה להכניס עוד אנשים, עוד אנשים, עוד אנשים, עוד אנשים. זהו המשחק. אז שאל אותי איזה בחור מהיישוב, האם מותר להיכנס לדבר הזה או לא, מעבר לשאלת ההלכתיות. אז אני חושב, והוא אומר לי, וגם יש שם אגף דתי, יש שם אגף של חרדים, ויש כבר כמה חרדים, אברכים, שהם כבר מקבלים 2,000 שקל לחודש מהעסק הזה. כלומר, 2,000 שקל לחודש זה. אמרתי לו, תשמע, לא יודע, חרדים, לא חרדים. בעיניי, זה דבר דפוק, מתאים לגלות, ולא מתאים לזמן הגאולה. אם אתה באמת חושב, באיזושהי מידה, אמרתי לו, זה ממש מבחינתי כמו משחק בקוביה. זה כמו משחק בקוביה. נכון שיש פה טיפה את זה, את הכישרון הזה, שאתה מצליח לגייס אנשים למשחק, ואתה דואג לזה, ויש לך כוח ניהול וארגון, ושכנוע אנשים להיכנס לאלוף גשפט הזה, וזה, ועל זה אתה, הרבה פעמים בחיים אנחנו, כן, איך אנשים נהיים עשירים? מי שיודע למכור, מי שיודע לעשות רושם זה, ככה הוא נהיה זה. אבל בסופו של דבר, הבסיס צריך להיות שאתה עושה משהו תועלתי לעולם. אם אתה מביא איזושהי תועלת לעולם, יש לך איזשהו מוצר, ואתה גם מצליח למכור אותו, זה בסדר. זה נניח, זה יישובו של עולם. אז הראש של הגלות הוא ראש שאתה כיהודי תצליח להוציא את הריבית הכי גבוהה מהגויים, זה מה אכפת לך, העיקר שאתה תצליח לשרוד, אין חשיבות ליישובו של עולם, אין חשיבות להתפתחות של העולם, משהו כזה, זה ראש של גלות. ראש של גאולה הוא ראש אחר. אז זה מתאים לחרדים באמת, אמרתי לו. לנו, אני מבקש ממך תצא מזה, לא מתאים. לא מתאים הדבר הזה. זה שאלה בסיסית של היחס לענייני הרשות. היחס לדרך ארץ, היחס לענייני הרשות, זה תלוי בנושא הזה של איך אתה מתבונן. האם זה שאנחנו בזמן הגאולה זה משמעותי גם לאיך אתה מתייחס לענייני הרשות, או שזה לא משמעותי. שלושת הדברים הבאים הם מאוד מאוד בסיסיים, מדברים עליהם רבות, זה היחס למצוות יישוב ארץ ישראל, היחס לעם ישראל והיחס לתורה. אני את זה קצת אפרט. ארץ, עם, תורה. האם זה שאנחנו בזמן הגאולה זה משנה משהו, הגדרות במצוות יישוב ארץ ישראל? האם זה שאנחנו בזמן הגאולה זה משנה משהו ביחס שלנו לעם ישראל? האם זה שאנחנו בזמן הגאולה זה משנה משהו בתורה שאנחנו לומדים? זה סוג תורה אחרת, כלומר זה הדבר שהוא הכי נוגע לבחור ישיבה. אבל בוודאי גם הדברים האלה, אנחנו מדברים על זה. אז אנחנו נטען, כל המושגים האלה, זה שאנחנו בזמן גאולה, הם מקבלים פנים אחרות. זה לגמרי אחרת אם אתה חושב שאתה בזמן גאולה או אתה בזמן גלות. כן, זה הדבר שהוא הכי הכי בולט זה בנושא של הארץ, אבל בהחלט הרב המון המון פסקאות מדבר גם על נושא של העם, ובוודאי גם הרב כותב המון המון פסקאות בנושא הזה של תורה. נושא האחרון שמעסיק אותנו זה תפילה. האם התפילה בזמן הגאולה שונה מאשר התפילה בזמן הגלות? נותן לך אתגר קשה, הלאה, עקוב אחריי. אז אני טוען בוודאי. התפילה בזמן הגאולה שונה לגמרי מאשר התפילה בזמן הגלות. אתם מסכימים או לא? תגיד אותה, מה אני? פתוח! אני רוצה מכל הבחינות, אבל בא גם אפילו נגיד מבחינת התוכן. תגידו, אין הבדל, אין הבדל כשאתם מתפללים בזמן שאתם מאוד מצליחים בעסקים, לבין כשאתם מובטלים ואין לכם מה לאכול, יש הבדל או אין הבדל בתפילה שלכם? צריך שיהיה הבדל או לא? האם יש איזושהי משמעות? נכון, התורה, התפילה בנויה משבח, בקשות והודעה. האם אין הבדל במה הדגש בתפילה? אם אתה נמצא במצב שרובך הודעה ומיעוט בבקשה, או זה או שאין הבדל? יש הבדל או אין הבדל? תגידו. מה, אנחנו בוקים? מתפללים כל הזמן אותו דבר, או שאנחנו אנשים חיים? לא יכול להיות שלא יהיה הבדל בין תפילה בזמן גלות לבין תפילה בזמן הגאולה. אין שום ספק. תסתכלו מה הנביאים אומרים, שבזמן הגאולה הכל יהיה שירה. התפילה תהיה כולה שירה. אז נכון, אנחנו עוד לא בזמן, במצב של לגמרי של גאולה שלמה. אז חצי שירה. אז חצי, זה לא משנה. וכי היום הדגש המרכזי בעבודת השם יהיה שאתה כל יום תגיד תיקון חצות, או שאולי הדגש יהיה אחר, שכל יום אתה תשאיר לקדוש ברוך הוא על השבח שהוא מה שהוא כל הזמן נותן לנו. זה לא משנה, בוודאי שמשנה איך, מה התפילה שלנו. טוב, עכשיו תנסו אתם. אני ניסיתי לכתוב בפתק עכשיו בדרך את כל הנושאים שהם מבחינתי זה הדברים המרכזיים החשובים שלי בחיים. תנסו עכשיו להגיד האם, תראו, את זה אפשר להרחיב. זה עיסוק בחול והיחס לחוכמה ומדע. כלומר, כל סעיף פה אפשר להרחיב אותו להמון המון נושאים. אבל אני שואל אתכם, האם יש עוד איזשהו נושא מרכזי שהוא לא כתוב בו, ואני אנסה לחשוב האם משמעותי שאנחנו בזמן הגאולה בנושא הזה או לא. יש עוד לך עוד נושא בחיים משמעותי?
קשור למסעת קשרים. האם אני רואה את הקדוש ברוך הוא כאבא מכה או כאבא
רואה? זה לא כתוב, זה קשור לתפילה, זה לא קשור למסעת קשרים. זה קשור יותר לתפילה. תפילה זה המגע שלנו, זה הדיבור, זה העמידה מול הקדוש ברוך הוא. אז איך אנחנו, מה מערכת היחסים שם? קשור לתפילה, כן. מה המשפחה? אז אני חושב הנושא של המשפחה קשור למסיעת ישרים יותר. כלומר, בסדר, אני מסכים. כל מה שאתם אומרים, אני מסכים. אני, בסדר, תמשיכו להגיד. ואני אומר, בהחלט יכול להגיד כסעיף משנה פה, הייתי יכול להגיד את זה, נאמר, היחס לאישה, כן, המעמד האישה. עניין הגאולה, כן, קשור לעניין הגאולה, גם היחס לאישה, זה כנראה כן קשור לנושא הזה שאנחנו בזמן של הגאולה. מה? טוב, ארץ, עם, תורה, בסדר. בין ישראל לעמים. בסדר, זה הכוונה, עד כמה הרעיון הלאומי והאוניברסלי. כלומר, היחס בין הרעיון הלאומי לרעיון האוניברסלי. בסדר, בין ישראל לעמים, לאומיות ואוניברסלי. בסדר, זה נושא חשוב מאוד שאני באמת לא כתבתי אותו. אני מסכים שהוא סעיף, כשאני כתבתי פה עם, התכוונתי למשהו אחר. באמת אתה, כשאני כתבתי פה עם, התכוונתי לנושא אחר. אז ודאי אומר לנו אריאל, שאי אפשר לחשוב, כן, אין ספק שהמערכת היחסים בין ישראל לבין העמים בזמן הגלות ובזמן הגאולה, שונה לגמרי! אי אפשר להשוות את הדברים. יפה מאוד. עוד נושאים חשובים שאתם חושבים אולי? מה? היחס לקודש, אני מכניס את זה במסיעת ישרים. היחס אל הקודש, זה היחס אל ענייני הרשות, מכניס את זה. היחס בין הקודש לחול, הרב מלא מזה. שאתה באמת היחסים בין הקודש לחול הם בכלל תפיסה אחרת. בית המקדש זה היחסים בין הקודש לחול. מה אתה חושב בית מקדש? בית מקדש זה משהו מרחף? מה זה בית מקדש? בית מקדש כוונה, בית מקדש איתנו. נכון, בגלות מסתכלים על בית מקדש כמו שאתה אמרת, בית מקדש, בית מקדש. לא, בית מקדש זה היחס בין הקודש לחול. זה בית מקדש. טוב. תפילה, יחס לאישה, הוספנו, שלא היה כתוב לי בפתק, בין ישראל אוניברסליות ולאומיות. מה?
יחס לטבע.
זה יהיה קשור גם קצת במציאת השרים וגם קצת בענייני הרשות. נכון, היחס אל הקודש, אל הטבע, אל החופש, זה כל הדברים האלה יהיו קשורים לפה, לפה, כבר אפשר לכתוב את זה כזה. זה סעיפי משנה. טוב, מה שאני חושב שאנחנו יכולים להספיק, אני מקווה שנוכל קצת כן, אתה רוצה להוסיף משהו? איך? נו? כן, ודאי התכוונתי גם לזה. גם בזה, גם בזה, גם בזה יהיה קצת מזה. רוח הקודש מביאה לנבואה. זה מדרגות של התעלות ממידת הזהירות עד רוח הקודש, אחרן עד הנבואה. למה? יש לך מידע בדיוק איך זה אפשרי? טוב. אני עוד בשלב של להילחם על הצדק. בסדר. טוב. מה שאנחנו נעשה, אני חושב בשיעורים, מה שננסה להשתדל להספיק, זה להתייחס לארץ, עם, תורה, ואחרי כן נשיאת ישרים. זה מה שאני מקווה שנתייחס. אז דבר ראשון, אז נתחיל היום בנושא הזה, אני מתלבט אם להתחיל בארץ או בעם, נתחיל בעם. טוב. אז מה הנושא הזה של העם משנה שאנחנו בזמן של הגאולה? כן. אז הנושא הזה שאנחנו בזמן הגאולה, אחד מהדברים הכי הכי ראשוניים שאנחנו אומרים שההבדל בין הזמן של הגלות לזמן של הגאולה, זה שבזמן של הגלות עם ישראל הוא מפוזר והוא נמצא בצורה של או בודדים או קהילות או מקסימום היה קצת קשרים בין קהילות. הרב ציודה, אני חושב באחד מהשיחות שלו הסביר שהגלות היא, כאילו העומק של הגלות, לפי מה אנחנו קובעים עומק של גלות, לפי כמה עם ישראל הוא, יש בו קשרים, כמה עם ישראל הוא, יש קשרים לאומיים, וכמה אנחנו הולכים ונפרדים לקהילות שונות. אז נאמר, המעבר מארץ ישראל לבבל, עוד זה עוד לא פגע באחדות הלאומית. כל עם ישראל, נאמר, באיזושהי מידה, עבר אל לבבל. נכון? כבר נהיה ארץ ישראל ובבל. עצם הדבר הזה שהיה חכמי ארץ ישראל, חכמי בבל, זה כבר תחילת הגלות. שיש מרכזים, שני מרכזים של תורה, זה כבר תחילת הגלות. אבל אחרי הכל, זה שהיה, שעם ישראל הוא התלקט סביב איזשהו מרכז, בסופו של דבר, מרכז אחד נהיה דומיננטי יותר, המרכז של בבל נהיה דומיננטי יותר, היה עד סוף תקופת הגאונים, שזו תקופה ארוכה של גלות, זה כמה מאות שנים טובות, אז עוד אנחנו אומרים, נכון שעם ישראל מפוזר, אבל התשובות זורמות התשובות זורמות בסופו של דבר לגאונים, היה איזשהו גאון שהוא עמוד ההוראה, זה מדרגה אחת של גלות. אחרי כן, כשעם ישראל מתחיל להתפזר למדינות, ויש מדינת אשכנז, מדינת ספרד, חכמי ספרד, חכמי צרפת, חכמי זה, כשאנחנו מגיעים לתקופת הראשונים, אז זה כבר פיזור עוד יותר גדול. ואחרי כן, בתוך המדינות עצמם, כן, בתוך היבשות עצמם, זה כבר הקהילות מתחילות לקבל כל אחד, להתנתק מן השנייה. ויש עוד קשר לפעמים בין קהילות, בצורה של ועד ארבעה קהילות, או דברים כאלה שעושים זה. גם זה מתפרק. עד זה שבסופו של דבר, השיא של הגלות זה שגם הקהילות הן לא מצליחות לשמר את עצמם, זה המצב של הגדרת הגלות. והגאולה, איך אנחנו רואים, איך הקדוש ברוך הוא גואל, מה המשמעות של לגאול את עם ישראל, אז האור הראשון, האור הראשוני שאנחנו רואים בנושא הזה של הגאולה, זה לא, הקדוש ברוך הוא יכול לגאול בצורה אחרת, הקדוש ברוך הוא היה מחליט, שהוא לוקח 100 נשמות גדולות בעם ישראל, הופך אותם לאנשים עם נבואה, עם כוח רוחני ענקי, והמאה האנשים האלה היו מצליחים להחזיר את עם ישראל בתשובה, וככה, וכל אחד היה פועל את פעולתו במקומו, וככה היה מחליט לגאול את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא יכל ככה לעשות את הדבר הזה, לטוע נשמות מיוחדות של גאולה, שהם יאירו, יהיה להם איזושהי מדרגה רוחנית מאוד מאוד עליונה, וככה הם יגלו את עם ישראל. אנחנו רואים שהגאולה היא לא ככה באה. הגאולה באה בזה שהתחיל עם ישראל הרעיון הזה שאנחנו לא קהילות פזורות, אלא שאנחנו אומה, שהרעיון הלאומי התחיל כן, להתנוסס ובאמת להיות באומה, וכתוצאה מזה היה התארגנות לאומית, וזה מה שבסופו של דבר הניע את עם ישראל לשנות את מצבו. זה מה שאנחנו ראינו, זה היה צורת הגאולה, שככל שהזמן הולך וגובר, אז המרכזיות הזאת של שאנחנו אומה, ושיש משמעות לזה שאנחנו אומה, ושיש מדינה, ושכל הגלויות האחרות הן גם בסופו של דבר ניזונות כתוצאה מזה שאנחנו מגדירים את עצמנו כאומה, ותלויות במה שקורה כאן, זה אולי השינוי הגדול הראשוני שאנחנו יכולים להגדיר בהבדל בין הזמן של הגלות לזמן של הגאולה. אז אנחנו אומרים שבוודאי אחד מן ההבדלים הבולטים של הגלות מול הגאולה, זה האם אנחנו נמצאים בצורה של פזורים, או שאנחנו נהפכים להיות עם שמגדיר את עצמו כעם. בסדר, יש המון ויכוחים, מה עושה אותנו כעם, ועוד 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 ועוד, אבל זה הדבר הבסיסי שאנחנו יכולים להגדיר כאן. עכשיו, בא הרב, ואומר שיש לזה משמעות מאוד מאוד מרכזית. בהמון נושאים, אחד הנושאים המאוד משמעותיים, זה הנושא הזה של היחס לאנשים שהם לא מקפידים על תורה ומצוות. היחס ליהודים שהם לא יראי שמיים. מה שהיה מקובל בכל הדורות, ומה שגם בפועל היה הרבה ביטויים לדבר הזה, שבכל הדורות כולם הלכנו לפי גדרים מאוד הלכתיים וברורים, שאומרים את הדבר הזה, שאם יהודי הוא חוטא בגלל תאווה, חוטא בגלל, אני יודע מה, באופן מקומי, נקודתי, בסדר, הוא לא בסדר זה, אבל אנחנו עוד מצווים כלפיו במצוות אהבה, הוא חלק מאיתנו. אבל אם יהודי הוא חוטא בדברים שהם עיקריים, כמו שהגדיר הרמב״ם, אם יש יהודי שסותר אחד מעיקרי האמונה, הוא לא מאמין באחד מ-13 עיקרים, כן, הוא לא מאמין בקדוש ברוך, הוא לא מאמין או ביסודות האלה, של, ביסודות של מה שהרמב״ם מונה באמונת הייחוד, או אם חס וחלילה יש יהודי שלא מאמין בתקפות של התורה, בנצחיות התורה, במחויבות שיש לנו באמת כלפי התורה, או שאם יש יהודי שחס וחלילה שלא מאמין בתחיית המתים, בעולם הבא, וכל הדברים האלה, אומר הרמב״ם, זה יהודי שמוציא את עצמו מעם ישראל. וברגע שמוציא את עצמו מעם ישראל, אנחנו מכילים על יהודי כזה דינים של יהודי מומר. יהודי מומר זה דינים מאוד מאוד חמורים, שיהודי שמחליט לא להיות חלק מעם ישראל, וההלכות הן מאוד מאוד נוראיות כלפי יהודי מומר, עד כדי כך שצריכים לנהוג בצורה כזאת של לא מעלים אותו, לא מצילים אותו בכלל. יהודי מומר, כן, יש תאונת דרכים, ואתה יודע שיש שם יהודי מומר, אתה לא מציל אותו. אתה לא מציל אותו. אם יש חשש איבה, אתה מפחד שהשלטונות, אני יודע מה, יעשו לך משהו, כל מיני דברים מעין אלה, אז אתה הולך ומציל אותו. שבת? בוודאי שאסור לחלל בשביל יהודי מומר. כן, שבת אסור לחלל בשביל יהודי מומר. להפך כתוב ברשב"א. אם יש יהודי, שהוא יהודי, אם יש אישה, בת ישראל, שהיא מקיימת תורה ומצוות, ובאים ומנסים לפתות אותה, לקחת אותה, וזה יגרום לה להפסיק לקיים תורה ומצוות, לחלל שבת, מותר לך לחלל שבת בשבילה. כלומר, מותר לחלל שבת כדי שיהודי יהיה דתי, אסור חלל להציל יהודי אם חס וחלילה לא מקיים תורה ומצוות. זה מה שהיה הפסיקה בדרך כלל בכל הדורות, וזה מה שהיה נהוג. זה מה שהיה נהוג. ובוודאי, היחס הבסיסי שלך גם, וזה גם ההגדרות האלה, שיש יהודי שעובד עבודה זרה, וגם יש יהודי שמחלל שבת בפרסיה. כלומר, מצוות השבת היא כל כך על הכתפיים של מצוות השבת, כל כך הרבה מהאמונות שלנו הן מונחות, עד כדי כך שחז"ל הגדירו שמי שמחלל שבת בפרסיה, אתה מגדיר אותו כיהודי מומר. מה השאלה? מה? בסדר, אני עכשיו מסביר. לא גמרנו. אני יודע שאם יש הלכה, הלכה היא הלכה. אז על זה, אז עכשיו יש בעיה, נהיה איזשהו מצב כזה, שגם זה דבר שאנחנו צריך לשבור את הראש, להבין אותו, את כל התהליכים האלה, אבל רוב עם ישראל היום, לפי הגדרים האלה, מוגדרים יהודים מומרים. רוב עם ישראל היום, לפי הגדרים האלה, הם מוגדרים יהודים מומרים. ברגע שאתה מגדיר את רוב עם ישראל כיהודים מומרים, זה מצב קטסטרופלי. אף יהודי, אפילו יהודי, אני יודע מה, חרדי זה, לא יכול לקבל את הדבר הזה שהעם ישראל היום הוא נשאר שיש בו רק, אני יודע מה, חצי מיליון יהודים. אני לא יודע אם יש חצי מיליון יהודים דתיים. כן, יש. או מיליון יהודים נניח. העם היהודי זה 12 מיליון, 13 מיליון, 14 מיליון, לא יודע בדיוק את המניין של היהודים, כמה יהודים יש היום. לא יעלה על הדעת שאנחנו נהפוך את רוב עם ישראל למומרים. זה עושה צחוק מאיתנו, אנחנו נהפכנו להיות המיעוט, ואנחנו מגדירים את כולם יהודים מומרים. גם הרבנים הבינו שזה לא הגיוני הדבר הזה, צריכים למצוא איזשהו פתרון לפלונטר הזה. כן. בסדר, אבל חידוש להגדיר את הדברים האלה, בסדר, בסדר, בסדר. ודאי שמה שאתה אומר זה הבסיס לכל מה שאנחנו אומרים, אבל אז מה? אז החזון איש באמת היה עם כתפיים מאוד מאוד גדולות, הבין שזה לא יכול להיות, והוא מצא את הדרכים ההלכתיות, כפי מה שאמרת, לא לשנות את ההלכה, אלא למצוא את הבסיסים בהלכה שהם מצדיקים יחס מכבד או יחס לא להגדיר יהודי מומר מישהו שהוא לא מקפיד על תורה ומצוות. והכיוון בגדול של החזון איש זה מושג של להרחיב מאוד את המושג של תינוק שנשבע. כן, שהמושג שתינוק שנשבע הוא לא מושג שצריך ממש שהוא יהיה בין הגויים, או אני יודע מה, שממש הוא לא יודע שהוא יהודי והוא תינוק שנשבע והוא בכלל לא מודע לזה שהוא יהודי, אלא איזה מושג של תינוק שנשבע שעם כל הדור, עם רוב היהודים פתאום היום הם השתגעו והם חושבים שאפשר להיות יהודי בלי להאמין ב-13 עיקרים. ואדם נולד למציאות הזאת, נולד בקיבוץ של השומר הצעיר, אז זה תינוק שנשבע. ככה אומר החזון איש, מרחיב את המושגים האלה באמת של ההלכתיים שנאמרו גם בדורות שעברו, אבל בדורות שעברו הם נאמרו בצורה מאוד מאוד מצומצמת, בצורה מאוד מוגדרת, וזה היה באמת נוראים, היינו מגדירים ככה. והיום אנחנו מאוד מאוד מרחיבים את הדבר הזה, אבל ההגדרה הזאת היא באמת לא כל כך פשוטה. היה אצלנו ביישוב רב, שוב, שהוא מאוד מקורב לציבור שלנו, שאנחנו מאוד 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 מחבבים אותו, מאוד 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 אוהבים אותו, הוא נתן שיעור הלכתי. ובין השאר הוא דיבר על הנושא הזה של מה קורה כשמודיעים על תאונת דרכים בשבת. והוא אמר שהוא רוצה להגיד שאם ידוע שמי שנפצע, הוא אמר הלכה למעשה, אם ידוע שמי שנפצע בתאונת דרכים בשבת הוא יהודי שהוא לא מקביל על תורה ומצוות, שהוא לא מחלל שבת, אז לפי דעתו אסור להוציא אמבולנס, אם אפשר להעלים כאילו את הזה ולהגיד לא שמענו, לא זה, לא זה, לא לצאת לאמבולנס. אחרי שאותו רב גדול מאוד היה ביישוב אמר כזה כזה שיעור, אני נתתי שיעור ביישוב באמת כנגד הפסיקה הזאת. אני רק אומר לכם שזה לא איזשהו דבר שהוא פשוט. הפסיקה הזאת של החזון איש היא פסיקה מחודשת, אז אולי יש כאלה רוב יגידו בסדר, זה רק מי שלא למד בישיבה, אבל מי שלמד בישיבה ונהיה חילוני אפשר להגדיר אותו של תינוק שנשבע. כלומר, כשאתה מתחיל עם המושגים האלה של להרחיב את התינוק שנשבע, זה לא דבר, זה, ומה קורה עם מישהו שהוא למד בישיבה, זה, ואחרי כן השתבשה דעתו, והוא נהיה חילוני, או אני יודע, זה, כל ההגדרות האלה הן באמת לא כל כך פשוטות, והדברים הם מאוד מורכבים. כן. כן, שבאופן נקודתי, באופן מקרי, הוא נכשל לתאבון. הוא כהן שהתאהב עם גרושה, והוא לא מצליח להתגבר על יצרו, והוא חי עם אישה גרושה. הוא מאמין בתורה, הוא יודע שהוא לא בסדר, הוא גם מנסה למצוא לעצמו תירוצים, הצדקות, זה, אבל הוא נכשל לתאבון. בסדר? יכול להיות, כלומר, אתה אומר שבפסיקה שלך היית אומר, מישהו אומר, אני זה, יודע זה, אבל אני אין לי כוח לדקדק בכל המצוות, זה, אין הרבה יהודים כאלה, שכאילו אומרים כזה דבר, אני באופן בסיסי יודע שחייבים לקיים את כל המצוות, אבל אני בוחר. יהודים אומרים, צריך להתחדד, אפשר לבחור, הם לא אומרים, אני אדם לא בסדר, לא יודע מה. בסדר, אין הכי נעמי, אם יהיה כזה דבר, אז באמת אני מסכים איתך. נכון, אני באופן בסיסי חושב שאדם מסורתי, שהוא מאמין ברבנים, ורק הוא אומר, אני אין לי כוח, אז בהחלט, הרבה יותר קל לא להגדיר אותו יהודי מומר. קשה להגדיר אותו יהודי מומר. כי בשאלה הזאת של אם לצרף עם עניין, אדם שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, לא מאמין שלא עשרה עיקרים, או אדם מסורתי, שהוא בסך הכל אומר, אני מאמין לרבנים, אני בוחר בינתיים לא, אני יודע מה זה, אבל הוא זה, אז אני מסכים איתך שזה יכול להיות, זה מקביל ליהודי שהוא עושה עבירות לתאבון. בא הרב קוק, ובונה שיטה חדשה. זה האיגרת המאוד מאוד מחודשת שכותב הרב באיגרת תקנה. איגרת מאוד מאוד מפורסמת. שהרב בא, אומר, יש בה חידוש הלכתי, והעיקר זה באמת ההבנה, התובנה הזאת. אומר הרב כך, יהודי, הדבר הבסיסי ביותר זה האם אחד מישראל הוא נשאר חלק מעם ישראל או לא נשאר חלק מעם ישראל. זה תמיד ההגדרה היה בכל הדורות כולם. האם אדם הוא חלק מעם ישראל או לא חלק מעם ישראל. זה היה תמיד ההגדרה. והחידוש הוא שגם הרמב״ם שהגדיר שמי שמקפיד, שיהודי זה מי שמאמין ב-13 עיקרים, זה בגלל שבכל הדורות כולם היה איזושהי משוואה כזאת, שיהודי הוא מאמין ב-13 עיקרים, אז אם יהודי היה מחליט שלא להאמין באחד מ-13 עיקרים, זה אומר שהוא מחליט לעזוב את העם היהודי, הוא מחליט לא להיות חלק מן העם היהודי, אבל... כלומר, גם הרמב״ם זה לא איזה משהו עצמי שאתה אומר, מה מגדיר אותי כיהודי? ההגדרה המהותית שלי כיהודי זה שאני, יש לי צמאון לקרל חי, זה שאני מאמין בתורה. לא הדבר הזה מגדיר את היהודי כיהודי, אלא ההגדרה שלנו כיהודי, מי נקרא יהודי? מי שיש לו שייכות לאומה. מי שיש לו שייכות לאומה, כדי להיות ישראל, אז זה לא מותנה בתורה שלך בפועל, זה מותנה בקשר שלך בפועל לאומה. זה מותנה בקשר שלך בפועל לאומה. עכשיו, אומר הרב, אנחנו מסבירים את דברי הרב, שכאן זה איזשהו הבדל מאוד מאוד מהותי בין מה שהיה בזמן הגלות, לבין מה שהיה בזמן הגאולה. בזמן הגלות לא היה מציאות של כלל. לא היה מציאות של כלל. אז איך יהודי יכל לחבר את עצמו לאומה? הדרך היחידה של יהודי להתחבר לאומה, זה היה דרך המעלה הפרטית שלו. אם הוא היה מקיים תורה ומצוות, זה שהוא מקיים תורה ומצוות, זה היה... האחות שחיבר אותו אל האומה. כי אין משהו אחר, אין אומה. אין אומה, אז אתה לא יכול להיות מחובר לאומה בדרך אחרת. הדרך היחידה להיות מחובר לאומה, זה בזה שאתה נמצא באיזשהו מקום רחוק, ואתה מאמין באורח החיים של האומה, משמר את האורח החיים של האומה. אז מכוח זה, שאתה מקיים תורה ומצוות, אתה משמר את מה שהיה מה שהייתה האומה, ומכוחך גם האומה גם נשמרת ועומדת בעתיד מכוחך להיבנות, אז אתה שייך לאומה. כלומר, התורה והמצוות זה היה הדרך היחידה שאדם היה יכול להיות מחובר לעם ישראל. אבל מה קורה בזמן הגאולה? בזמן הגאולה נולד מצב חדש, נהיה מציאות חדשה, שנהיה דבר כזה שנולד עוד פעם עם ישראל בצורה כזאת של אומה. ברגע שנולד עם ישראל בצורה של אומה, אדם יכול להיות מחובר לאומה מתוך זה שהוא חלק מן האומה. ולכן ההגדרה היום ההלכתית היא נכון, אדם שלא מקפיד את תורה ומצוות, לפי באיזושהי מידה אני אומר כזה דבר. חזון איש אומר שכדי להתייחס בצורה הוגנת לאדם חילוני חייבים להפוך אותו לצדיק. חייבים להפוך את זה שכל העבירות שהוא עושה, הוא עושה אותן באונס. מה זה תינוק שנשבע? ושכל העבירות שהוא עושה, הוא עושה אותן באונס. הרב אומר לא. הוא עושה את העבירות שלו במזיד. הוא באמת רשע. יש רשעי ישראל, אבל גם רשעים. אם הם רשעי ישראל, אז אתה צריך לאהוב אותם. אתה צריך להתייחס אליהם באהבה ובכבוד. ובזרועות פתוחים. אם הם רשעים שמחליטים לעזוב את ישראל, רשעי גויים, אתה נלחם איתם. כשאתה אומר את הברכה ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הרשע קירת עובד, אתה כל כולך צריך להיות מרוכז ברשעים שהם לא רשעים מישראל. ברשעים שהם חלק מעם ישראל, אוי ובוי, אם אתה תחשוב בברכת ולמלשינים אל תהי תקווה, שזה רשעי ישראל. כן? זה בשום פנים ואופן אסור לחשוב את הדבר הזה. זה הבדל מאוד מאוד בסיסי. אדם חרדי שאומר על המשלים, גם מחלל שבת. אדם חרדי שאומר על המשלים, אל תהיה תקווה, יכול להיות שהוא חושב גם על ראשי ישראל. בא הרב ואומר לנו, בשום פנים ואופן. אדם כל עוד שהוא מישראל, אנחנו צריכים להיות מלאי אהבה אליו. מלאי סנגוריה כלפיו. עכשיו, מה? לא יודע, שאלה מורכבת. בגדול הייתי כן אומר, שאם אתה אומר לבן אדם, תשמע, אתה בכלל לא מאיתנו, אתה לא מישראל, והוא אומר, נכון, אני לא רוצה להיות ממכם, זה אולי אחד הסימנים הכי קלים להגדיר אם אתה, אם הוא חלק מישראל או לא. כלומר, אם אתה בא היום, אם אתה בא היום לאנרכיסט, שמאלני, ואתה אומר לו, אתה בכלל לא מאיתנו, אתה לא מעם ישראל, וזה, והוא אומר, נכון, לא רוצה להיות מהעם הגזעני הזה שכובש או משהו כזה, מי אתה בכלל? אני שייך לאזרחי העולם, אני שייך לשמאל הקומוניסטי שבעולם, זה? יכול להיות שבאמת, עליו אנחנו אומרים למשלים עתיד תקווה, אבל אם אתה בא לשמאלני, שבא ואומר, אני מאמין בעם היהודי, אני מאמין שהעם היהודי הוא מאמין בהומניזם ובמוסר, ואני רוצה לתקן את העם היהודי וזה זה, ואתה לא תגיד לי שאני לא יהודי, אני היהודי האמיתי, אתה יהודי דפוק, אתה יהודי מיושן, אתה יהודי עם דעות עקומות, אתה הורס את עם ישראל, אני בונה את עם ישראל, אני הציוני האמיתי, אני היהודי האמיתי, אז אני, אפילו שהוא באמת קשה לנו לשמוע דעות כאלה, והוא סמני לזה, אתה צריך ממש לחבק אותו, לאהוב אותו, ובשום פנים ואופן, בברכת אל המלשינים, אל תגיד איזה. אז אני חושב, רוב השמאל היום הוא עוד, בוודאי אתה לא יכול בין המלשינים לחשוב עליו.
יש הרבה המצאות האחרות
שלנו.
מה? מה המצאות האחרות שלנו דווקא חילוני?
אתה יכול אולי לחשוב אל המלשינים, אל תהיה תקווה, על הנטורי קרתא שנפגשים עם האיראנים. לא יודע, ודאי. אצלי זה לא כל כך ודאי, אמרתי אולי. לא, מה שאני אומר אולי, כי אחרי הכל בסדר, בדבר הזה הם לא מחוברים, אבל מחוברים על ידי מצוות. מצוות עקומות. זה מסובך, לא כל כך פשוט כמו שאתה אומר ודאי. אולי. אולי.
אני שואל על
ה... אבל אני רוצה קצת יותר לחדד את הנקודה הזאת. זה לא רק השאלה ההלכתית. זוכרים את איגרת הקנה, מכירים את איגרת הקנה. אז מה שאני מבקש לפעם הבאה, תקראו את איגרת הקנה, לרענן אותה, אנחנו נדבר עליה עוד 5 דקות, ואז עוברים כבר לנושאים אחרים.